מה בעמק? סדרת הסקטים ישראלית.
טוב, שלום מרים, איזה כיף לפגוש אותך. אני עדי, אבל אנשים אחרים לא מכירים אותנו, אז בואי נתחיל להציג אחת את השנייה.
אני אציג את עצמי, שמי מרים, אני באה מהושעיה. אני אימא לשבעה ילדים, סבתא ל-23 נכדים. יש לי גם פזם די ארוך בנושא של צרכים מיוחדים. נכנסתי למשפחה עם נער בעל צרכים מיוחדים לפני מעל 50 שנה. הנער הזה נהיה כבר בוגר מאוד. עד שההורים נפטרו, הם דאגו לו, ומאז אנחנו האחים דואגים לו והאפוטרופסים שלו.
והיום הנער בן?
65. כן. יש לי עוד פן אחד בעניין. לפני שנים רבות הקמתי יחד עם קבוצת הורים את המועדונית לילדים בעלי צרכים מיוחדים בהושעיה לפעילות של אחר הצהריים. היום היא לא כל כך פועלת לסביעות רצוני, אבל אני מקווה שזה ישתפר.
ואת סבתא לאשחר.
כן. אני סבתא לאשחר, ילד חמוד מאוד, מיוחד בדרכו.
אוקיי, אז מילה על עצמי. אני עדי, אני ממושב אלוני אבא, אני אימא לשלוש בנות. ביתי הבחורה רוני היא בחורה צעירה בת 19 על הרצף האוטיסטי. היא הובחנה יחסית בגיל מבוגר, בגיל 14 וחצי, ככה שאני אמנם 19 שנים במועדון, אבל רק 5 שנים ככה עם דיפלומה, עם הסרטיפיקט. אז בעצם מה מחבר אותנו? אנחנו מכירות כבר כמה שנים, כבר 2-3 אפילו, למרות שאנחנו לא באותו גיל ואנחנו במעגלים שונים לגמרי. אז בואי, ספרי את איפה נפגשנו.
למעשה אנחנו נפגשנו במרכז למשפחות מיוחדות. אני חושבת אולי כדאי שאת תספרי על אני קצת הצטרפתי אולי קצת יותר מאוחר, ואני לא כל כך בתוך העניין של ההקמה של המרכז.
המרכז הישראלי בעצם הוקם לפני, אני חושבת, כ3 שנים במועצה אזורית עמק ישראל. תרת המרכז הייתה בעצם לתת מענה למעטפת של הילדים וצעירים בעלי צרכים מיוחדים, המעטפת כמובן למשפחה, מתוך תפיסה שאם מטפלים במשפחה, זה עוזר למשפחה לטפל בילד ובן המשפחה. והם באמת התחילו בבדיקת השטח, אני זוכרת טלפונים ששואלים על עניין לגבי קבוצות הורים, קבוצות אחים, ואז יצא קול קורא להנהגה הורית. גייסו הורים ואותך, ואני גם התנדבתי להנהגה הורית. ואני חושבת שאז משם המרכז הזה קיבל קצת טוויסט מעניין וחשוב, כי הוא קם כגוף פורמלי תחת מנהל המוגבלויות והג'וינט עם מטרות מאוד מאוד ברורות, ואנחנו לא כל כך הסכמנו לקבל את המטרות, או לא להסתפק בזה, אם ירושה לי להגיד את זה ככה. מאחר ואת לדעתי טבעת את אחת הסיסמאות שאני הכי משתמשת בהן, אני אשמח שאת תגידי את זה.
אוקיי, אז במרכז למשפחות מיוחדות אני מביאה את הקול של סבים סבתות, שאנחנו לא מעורבים בטיפול היומיומי בילד, בצרכים המיידיים, אלא באמת במעטפת ההרבה יותר רחבה של הסיוע או בתמיכה, לא רק לילדים, אלא גם להורים שהם הילדים שלנו. אנחנו בעלי כאב כפול, אני חושבת, גם הכאב של הילדים שלנו, שהם ההורים של הילדים הצרכים המיוחדים. ואנחנו יותר מתמודדים עם העניין של לעזור, באמת לתת מעטפת למשפחה, כי הילד עם הצרכים המיוחדים הוא לא בודד במערכה, הוא בתוך המשפחה המיוחדת, כולנו משפחה אחת גדולה מיוחדת.
זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני הרגשתי במשפחה שלנו שבעצם המשפחה עברה תהליך יחד איתנו בעקבות האבחון. המשפחה שלי לגמרי חלק מהמעטפת, גם מקור תמיכה עבורי, עבורנו ההורים של רוני, אבל גם מקבלת לפעמים תפקיד כחלק מהמערך הטיפולי והתמיכה גם עבור רוני. בכל זאת יש לנו רק שתי ידיים לכל אחד מאיתנו, ולפעמים צריך עוד זוג ידיים, או צריך עזרה שככה קצת, אפילו בשביל להרגיש עצמאות, אי אפשר לקבל הכל מההורים, וצריך עוד מעגל ככה שנותן. איך זה עובד אצלך ביחס לנכדים אחרים? הרי את ברוכת נכדים, וכל אחד רוצה את החלק שלו עם סבתא.
אני... לכל נכד יש צרכים מיוחדים. לכל נכד יש את הצרכים שלו, ואני מנסה לספק את הצרכים לכל אחד כמה שאני יכולה, לפי הדרישות או הרצונות של הנכדים שלי. מה שאני עושה עם אחד, אני לא עושה עם אחר, כי לא כל דבר מתאים לכל אחד. גם פער הגילאים הוא מאוד גדול ביניהם. הייתה תקופה שהסעתי את אשחר כל שבוע לטיפול, ואת הנכד האחר לחוג כדורסל, ו... זה מתחלק בין כולם.
הם מרגישים שוני ביחס לשחר?
לא, שחר הוא חלק מהמשפחה שלנו. אין שום שוני, לא בהתייחס, אני חושבת שלא בהתייחסות שלי אליו, לא בהתייחסות של הנכדים האחרים אחד כלפי השני, וביחס אחר לשחר. מה שכן, שחר הוא, אני חושבת, לימד את הנכדים שלי מה זה להיות ילדים רגישים. והם מאוד... יכולים לריב אחד עם השני, אבל עם השחר זה משהו אחר, בלי שאף אחד אמר להם משהו, או הסביר להם, או סיפר להם. הם יודעים שיש לו צרכים משל עצמו, ומתייחסים אליו כאל אחד מהחבורה. לפעמים רבים איתו גם, אבל הכל בסלחנות.
אז אולי בעצם נוצרת במשפחה, נוצר איזשהו מיקרוקוסמוס, אני לא אגיד אידיאלי, אבל אולי כמו שהיינו רוצים לראות את הסביבה הרחבה יותר?
בהחלט, בהחלט כן. בהחלט כן. אני חושבת שהיישוב שלנו שהיה התברך בעניין הזה של הכלה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, ואני חושבת שאנחנו דוגמה קטנה של קהילה קטנה של משפחה.
נהדר. אני רוצה לחזור רגע למרכז למשפחות מיוחדות, כי הוא קצת שונה ממרכזים אחרים בארץ, או אפילו מאוד שונה. בעצם מעצם היותו גוף רשמי, הוא כפוף להגדרות בירוקרטיות שהמדינה מעמיסה עליו, ואנחנו לא הסכמנו לקבל את ההגדרות. אנחנו כפעילות בהנהגה ההורית, אמרנו, הדלת צריכה להיות פתוחה לכולם, ואנחנו לא יכולים להגביל את עצמנו רק לקבוצות תמיכה להורים ופעילויות למעטפת. כי בעצם הורה לא פנוי להגיע לקבוצת תמיכה אם הוא לא יודע איפה הילד שלו ילמד מחר בבוקר. והמרכז הפך להיות שגריר עבורנו בעצם במועצה, ואנחנו ממש דרך המרכז יצאנו ככה עכשיו, יוצאים לכל האגפים והמחלקות במועצה ומביאים את המסר. זה מאוד ייחודי למרכז בעמק ישראל. איך את חושבת שנצליח מפה לפתח את המעגל גם של הסבים והסבתות? מה היית רוצה שנעשה?
קודם כל, אני פועלת במישור האישי בזה שאני מספרת תמיד על השחר שיש לנו גם בין סבים סבתות, מדברים תמיד על נכדים, מראים תמונות, נורא מתפעלים, ואני תמיד מספרת שיש לי גם נכד מיוחד, ובהרבה מאוד מקרים סבים סבתות אחרים פתאום מספרים שגם להם יש נכד מיוחד כזה או אחר. אז אני חושבת שקודם כל צריכה להיות איזושהי מודעות לסבים סבתות, להיות יותר פתוחים לעניין הזה. ואני מרגישה שאני פועלת על פי אינטואיציות אישיות שיש לי. אני לא תמיד יודעת אם אני עושה נכון, לפעמים אני גם טועה, ואני חושבת שהיה כדאי שתהיה קבוצה תמיכה, או קבוצת הדרכה, או קבוצה, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, גם לסבים וסבתות במועצה. אני חושבת שזה ייתן מענה לסבים, לילדים ולנכדים.
את חושבת שיש אבל בושה לפעמים? כן. בקרב סבים וסבתות. אולי זה לא יהיה כל כך פוליטיקלי קורקט להגיד, אבל הרי עם השנים ההתייחסות לאנשים עם מוגבלויות השתנתה, והעובדים, אנחנו עובדים מאוד קשה לנער סטיגמות. יכול להיות שיש אנשים שעוד מחזיקים בסטיגמות, ומתוך זה קשה להם לקבל את הנכד, או קשה להם להודות שיש להם נכד שונה?
בהחלט. אם אני אזכר, כשהגיס שלי היה נער, בעלי לא אהב לעבור לידו ברחוב, לא אהב להיות במחיצתו כשיש עוד אנשים. זה לא היה משהו שמוציאים החוצה. לא מסתירים, אבל לא מוציאים החוצה, ואם אפשר לא להיפגש עם זה, זה בסדר, ואפילו טוב. ואני חושבת ששמה זה נמצא אצל אנשים סבים סבתות, שהם עוד חיים קצת את העבר שלהם, והם עוד לא לגמרי נפתחו בעניין.
ואז אולי הנטל הוא כפול ומכופל, כי אתה רוצה גם לעזור לילד עצמו, גם לעזור להורים של הילד, אבל גם אתה עוד צריך לפתור את העניין הזה עם עצמך.
בהחלט, וזה גם מקשה על הפתיחות בין ההורים לילדים. גם ככה יש קושי בפתיחות הרבה פעמים בין הורים לילדים, עד כמה מדברים על, שואלים על, וכשיש ילדים עם צרכים מיוחדים זה עוד יותר. אז אני חושבת שקודם כל צריך קצת להוריד את את שכבות שיושבות על העניין הזה של הצרכים המיוחדים, ואני חושבת שאחר כך יהיה הרבה יותר קל לשחרר את זה ולדבר על זה, וזה ישנו. זה ישנו, כמו שאני רואה, זה ישנו לפחות ב-50%, אם לא יותר, מהמשפחות.
איך נקלף את השכבות האלה? אני יודעת, חוויה אישית שלי הייתה, שאני באתי, יש לי הרצאה, ואני העברתי אותה בקיבוץ שריד, שזה קיבוץ הולדתי, וגם לפני ההרצאה, גם אחרי ההרצאה, ניגשו אליי אנשים, וחלק ממש בביישנות סיפרו לי שהם סבים לילדים עם צרכים מיוחדים, וזה ממש הרגיש לי כמו וידויים, כמו משהו שיושב לאנשים על הלב, והם לא יודעים מה לעשות עם זה, ואיך לגשת לנושא.
אני לגמרי מסכימה איתך. אני אומרת, צריך להציף את זה, כמו כל נושא, צריך לדבר על זה, להציף את זה, לספר על, ואני מאמינה שעם הזמן אנשים יכילו את זה אולי יותר, כבר היום מכילים את זה הרבה יותר, וצריך להכיל עוד יותר.
טוב, מרים, תמיד כיף לשוחח איתך, ואני גם מאוד מאוד מחכימה ממך, אז באמת תודה על השיחה הנעימה והתובנות שאת מביאה איתך.
אני רוצה גם להודות על ההזדמנות שניתנה לי להיות חברה במרכז הישראלי למשפחות בעלי צרכים מיוחדים. אני לא יודעת זאת ההגדרה. כי זה באמת הזדמנות שלי להביא גם את הפן של סבים סבתות שלא שומעים אותם בדרך כלל. ובאמת אני מנסה להיות שגרירה לעניין הזה, ואני לומדת הרבה ממכם בתור הורים שהמאבק הוא יומיומי.
מה בעמק? סדרת הסקטים ישראלית.